יומא דף ממתת, מתחילים בעזרת השם, 12 שורות מלמעלה, במילים ביי רב פאפה. כשעם ישראל היו בדרך לארץ ישראל, כל האומות ששלטו כאן בארץ פחדו, בצדק, שעם ישראל עתידים לכבוש אותם. כל אחד חשב כל מיני עצות ותחבולות איך להינצל מעם ישראל. מואב, שגם כן היו בדרך לארץ, והם חששו שעם ישראל יכבשו אותם, חשבו על תכסיס, הם ידעו שאת עם ישראל לא מנצחים בנשק. אין כוחם אלא בפה, תפילות, לימוד תורה. הלכו לזכור את בלעם, שהוא היה יכול לקלל, היה יכול לברך. כשהביאו את בלעם, הוא באמת ניסה לקלל את עם ישראל. ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי האבך הוא לא הצליח בלעם. כולנו זוכרים שבלעם לא הצליח. מה שהוא ניסה הוא לא הצליח. כמו שמתואר בפרשת בלק בספר במדבר. אבל זה לא לגמרי מדויק. רש"י כותב שיש מילה אחת שהופכת את הקערה על פיה. היא עצחה. אומר בלעם לבלק, לא הצלחתי לקלל את עם ישראל כמו שרצית, אבל יש לי בשבילך לפחות עצה. והעצה הזאת הצליחה. מה הייתה העצה? אומר לו, אני יודע. ההגנה של עם ישראל כי הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אבל יש דרך, חלילה, להסיר את השמירה מעם ישראל. שהקדוש ברוך הוא חלילה לא ישמור עליהם. אתה יודע איך? אלוקיהם של אלו שונא זימה, זנות. אם אתה מכשיל אותם בזה, אתה מנצח אותם. באמת, הפקירו את בנות מואב ועם ישראל, כמו שמתואר שם בסוף הפרשה, נכשלו לצערנו הרב. והמעשה הכואב ביותר היה, שהיה נשיא שבט, זמרי, שהוא הלך ולקח את הנסיכה, את בת ראש מלכי מדיין, קוזבי, הבת של צור שהיה ראש מלכי מדיין. והחטא הזה היה חטא נורא והיום. באמת הייתה מגפה קשה, ומתו מעם ישראל 24,000 איש והמשיכו למות. אילולי שפנחס קיבל הוראה, קיבל הסכמה ממשה רבנו, הוא לקח רומח בידיו והמית את קוזבי, ואת זמרי, ואז הקדוש ברוך הוא, חמתו שכחה כביכול, והציל, פנחס הציל את כל עם ישראל. הרבה מתנות גדולות קיבל פנחס בזכות המעשה הגדול הזה של המסירות נפש שלו, שהוא הציל את עם ישראל. אבל דבר נוסף, ביום הכיפורים אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. יש קטורת מיוחדת של יום הכיפורים. כל יום היו מקטירים קטורת פעמיים ביום. אבל בדרך כלל הייתה מידה מדויקת כמה קטורת צריך להכניס. כמה קטורת היו מקטירים. זה היה חצי מנה בבוקר, חצי מנה לפנות ערב. ביום הכיפורים מקטירים גם כן קטורת. מה הכמות? אין כמות. תכניס את שתי הידיים שלך לתוך המחתה של הקטורת, וכמה שנכנס לך בכפות הידיים, כמה שנכנס בכפות הידיים של הכהן גדול, זה הכמות של הקטורת. למה? כותב רבי חביב דוד חיים סיטהון, זכר צדיק לברכה. הוא היה אב בית דין בטבריה. בסוף ימיו הוא הקים ישיבה בחיפה, סמוך לציונו הקדוש של אליהו הנביא, זכור לטוב. הספר שהוא חיבר נקרא קרסיה דאליהו. הספר כולו מלא בדברי שבח מחכמינו זכרונם לברכה, על אליהו הנביא זכור לטוב. ידוע שפנחס זה אליהו, אז מדובר שם גם כן על פנחס. אגב, הוא נפטר ב-י"ב טבת, תפרש סמך זין, והוא קבור בקבר של רבי עבדים מדי מן חיפה. בכל אופן, אז הוא כותב בספר קרסיה דאליהו, שבזכות המעשה הגדול הזה של אליהו, שהוא לקח בידיו את הרומח. לכן, קטורת יום הכיפורים הייתה מלוך אופניו של הכהן הגדול. למה בדיוק מלוך אופניו? לא נאמר בשיעור כמו שאר הימים שיש שיעור לקטורת. הוא רמז לפנחס, ככה הוא כותב, ייתכן לומר, רמז לפנחס שלקח רומח בידיו, את אותו רומח שעם זה הוא המית את אותם חוטאים. גם אתה לקח קטורת בידיו. לכן אנחנו רואים את העניין של שהקטורת, הכמות היא מלוך אופניו, כמה שנכנס בשני הידיים. למה? כי בשתי הידיים האלה, הפנחס לקח את הרומח, קינא קינאת השם צבקות. מלאכת החפינה, התורה כותבת שהיא מלאכה שמוטלת על הכהן הגדול. הוא ביום הכיפורים נכנס, מביאים לו מלשכת בית אבטינס, שזו הייתה הלשכה של הקטורת, מוציאים לו מחתה מלאה בקטורת, הוא מכניס את שתי הידיים, וכמה שנכנס בתוך מלוך אופניו, הוא מכניס בכף, ואת הכף הוא מכניס לקודש הקודשים, שם הוא מקטיר את הקטורת. צריך שהמידה תהיה בדיוק כמה שנכנס במלוך אופניו של הכהן הגדול. נשאלת השאלה, באי רב פאפה, אם הכהן הגדול מכל סיבה שהיא, קשה לו לקחת מלוך אופניו. אולי הידיים שלו קצת רועדות, או שהוא עסוק, אולי הוא תשוש. השאלה היא, האם אפשר לעזור לו? האם אפשר שאיזשהו כהן אחר, כהן אדיוט, יעשה את מלאכת החפינה? עכשיו יש פה בעיה, כי צריך שזה יהיה בדיוק הכמות של חופניו של הכהן גדול. כל אחד יש לו גודל אחר של הידיים. נמצא כהן אדיוט שיש לו גודל מדויק של הידיים, בדיוק כמו הכהן הגדול. והוא רוצה לבוא לעשות, למלות מלוך חופניו, ולתת את זה לכהן הגדול, בחופניו של הכהן הגדול. חפן חברו ונתן לתוך חופניו של הכהן. מהו? האם אפשר להקטיר קטורת בצורה כזאת? מצד אחד אפשר לומר שהתורה אומרת שהכהן גדול לוקח כמות של קטורת מלוך חופניו, כמה שנכנס בשני החופנים של שתי ידיו, כמה שנכנס בשתי כפות ידיו ביחד, בעינן. והעיקה, הנה, יש פה את הכמות הזאת. הכהן ההוא, יש לו בדיוק את אותו גודל של ידיים, והוא לקח מלוך אופניו, שם בתוך ידיו של הכהן הגדול, זה בדיוק אותה הכמות. עוד דילמה, צד שני אפשר לומר, לא, זה לא טוב. למה? ולקח, התחילת הפסוק כתוב שהכהן גדול הוא זה שלוקח מלוך אופניו, והביא בעינן. אולי מה שכתוב, ולקח, זה מדובר על מלוך אופניו, שהכהן גדול צריך למלא מלוך אופניו בעצמו מתוך המחתה. ואם מישהו אחר עושה את זה, ולקח, הכהן גדול בעצמו לא לקח מלוך אופניו, ואז זה לא יהיה טוב. אלה הם שני הצדדים. אומרת הגמרא, תיקו. כמה זה מתאים. הרי פנחס זה אליהו. תיקו, הכוונה, שאלה תעמוד, היא נשארת בספק, אבל זה גם ראשי תיבות, תשבי, אליהו הנביא, אליהו התשבי, יתרץ קושיות ויבעיות. הוא עתיד לתרץ כל הקושיות, יתרץ גם את הקושייה הזאת שקשורה גם כן לעניין שלו. יש פה ספק נוסף דומה לזה. הכהן גדול בעצמו לקח מלוך אופניו. אבל, באי רבי יהושע בן לוי, אם הכהן גדול חפן מלוך אופניו, ושנזכה כולנו לחיים ארוכים, הכהן הגדול מת, גם כן כנראה לאחר אריכות ימים ושנים טובות. ועכשיו צריך לעשות את המשך העבודה ביום הכיפורים. בשביל זה מינו סגן לכהן הגדול, שאם יהיה רבו פסול, אז הסגן ימשיך את העבודה במקומו. סגן כהן גדול ממשיך את העבודה. השאלה היא, הכהן גדול הראשון כבר לקח מלוך אופניו. האם הכהן גדול שבא עכשיו יכול להמשיך ולהקטיר את מלוך אופניו של הראשון? מהו שיכנס אחר בחפינתו של הראשון? זה השאלה. במסקנה השאלה הזאת נשארת בספק. אבל כשרבי חנינה שמע את השאלה הזאת של רבי יהושע בן לוי, אמר רבי חנינה, בוא וראה, תראה איזה חוכמה יש בדור האחרון, ששאלו שאלה כזאת, שאלת הראשונים. שאלה, הגמרא מבינה עכשיו, שהשאלה הזאת של רבי יהושע בן לוי, שאלו אותה גם כן אצל רבי חנינה. אז רבי חנינה אומר לתלמידים שלו, תראו מה זה. אני רואה פה ששואלים את השאלה של רבי יהושע בן לוי, שהוא הרי מהדורות הראשונים, כמו שהגמרא מבינה עכשיו, ושואלים פה את השאלה שהוא בעצמו שאל, שואלים פה שאלת הראשונים. ואת איך שמובן פה, הכוונה היא שאחד מהתלמידים שאל את השאלה של רבי יהושע בן לוי, אז רבי חנינה מאוד התרגש, שהנה השאלה הזאת שאל אותה כבר בדור הקודם, רבי יהושע בן לוי. שואלת הגמרא, למימרא דרבי יהושע בן לוי קשיש? מה, רבי חנינא מתפעל מהשאלה של התלמידים שלו ששאלו שאלה מהדור הקודם, ששאל אותה רבי יהושע בן לוי בדור הקודם? מה, רבי יהושע בן לוי היה יותר מבוגר מרבי חנינא? ואמר רבי יהושע בן לוי, הוא בעצמו, רבי יהושע בן לוי, אמר, לי התיר רבי חנינא לשתות מיץ של הסוג עשב, שהוא דומה לחרדל, שנקרא שחליים, בשבת, זה היה לרפואה. אבל בכל אופן רבי חנינה התיר לרבי יהושע בן לוי לשתות מיץ שחליים בשבת לרפואה. הוא יתיר לו לשתות את זה. אבל מהכבוד שאתה רואה שרבי יהושע בן לוי רוחש לרבי חנינה, והוא קורא לו רבי חנינה, אתה רואה שהוא לא היה יותר מבוגר מרבי חנינה. כי אם רבי יהושע בן לוי היה בדור קודם, הוא לא היה קורא לרבי חנינה רבי, הוא היה קורא לו בשמו, בלי רבי. אז אם ככה, רואים מפה, שרבי חנינה היה לפני רבי יהושע בן לוי. אז למה הוא אומר על השאלה שתלמידים שלו שאלו, והם כיוונו לשאלתו של רבי יהושע בן לוי, תראה מה זה, זו שאלה כבר שהראשונים שאלו אותה. רבי יהושע בן לוי כבר שאל אותה. רבי יהושע בן לוי היה מהראשונים, הוא היה בדור לפני רבי חנינה, הרי הוא היה בדור אחרי רבי חנינה, הוא היה מהצעירים, זאת אומרת, הוא עצמו, רבי יהושע בן לוי, התייחס לרבי חנינה בתואר של כבוד, כי רבי חנינה היה יותר מבוגר ממנו. אומרת הגמרא, נכון. באמת זה נכון, והגמרא בהמשך מתרצת, כשרבי חנינה אמר בוא וראה שאלת הראשונים, הוא התכוון להגיד, רבי יהושע בן לוי, שהוא עכשיו שואל את השאלה, רבי יהושע בן לוי הוא מהדור הזה, של האחרונים, הוא שואל שאלה כשאלה של הראשונים. הכוונה היא שהוא זכה לכוון השאלה שלי בעצמי של רבי חנינה. את רבי חנינה אומר על עצמו שאלת הראשונים, אני מהראשונים, ועכשיו רבי יהושע בן לוי שאל את השאלה הזאת. אומר רבי חנינה, תראה רבי יהושע בן לוי, השאלה שאתה שאלת, שאתה מהדור הבא, לא מהדור של הראשונים, אתה שאלת שאלה מהדורות הראשונים, את השאלה שלי. ככה הגמרא בהמשך תתרץ. אבל בכל אופן, לפני כן, הגמרא כבר הביאה את הנושא הזה שרבי חנינה התיר לשתות מיץ של שחליים לרפואה בשבת. שואלת הגמרא, לשתות פשיטה? למה שיהיה אסור? לתנען, כל האוכלים אדם אוכל, אוכל אדם אפילו שהוא מתכוון לרפואה, וכל המשקים שותה אדם אפילו כשהוא מתכוון לרפואה, וזה מותר, זה משנה מפורשת, בשביל מה צריך שרבי חנינה יתיר את זה? אלא, מה שרבי חנינה יתיר, לשחוק ולקטוש את השחליים. ולשתות את זה, לשתות השחליים בשבת. זאת אומרת, היתר הוא לקטוש, לשחות את השחליים. זה מה שהתיר רבי חנינה. שואלת הגמרא היחידה מי. באיזה מקרה התירו לשחות בשבת? אידאיקא סקנתא, אם רבי יהושע בן לוי היה במצב של סכנה, אם אולי היה שותה את המיץ הזה, אז זה פשוט דמשרא שערי, ודאי שזה מותר. פיקוח נפש ודאי דוחה שבת. ואידאיקא סקנתא, אם אולי היה במצב של סכנה, אז מיסר אסיר, אסור לקטוש, זה מלאכה מהתורה, אסור לעשות את זה בשבת. אז איך התיר רבי חנינה לקטוש? עונה הגמרא, לעולם דאיקא סקנתא. באמת מדובר פה שרבי יהושע בן לוי היה במצב של סכנה, והוא היה חייב לשתות מיץ של שחליים בשביל להציל את חייו. ואחי כמה באה אליי, השאלה שלו לא הייתה אם מותר לקטוש או שאסור לקטוש, זה ברור שמותר, אבל בשביל שיהיה מותר לקטוש, צריך שזה באמת יהיה דבר שהוא רפואה. אם זה לא מרפא, אז ודאי שאסור לקטוש את זה סתם. השאלה שלו הייתה שאלה ששואלים רופא כביכול, כן? אחי כמה באה אליי. רבי יהושע בן לוי שאל את רבי חנינה, שאלה ששואלים רופא. מי מסיה? האם לשתות מיץ של שחליים זה באמת מרפא? בן אדם במצב שרבי יהושע בן לוי היה בו? דניחול עליי הוא שבת, השעה זה מותר לחלל שבת בשביל לקטוש את השחליים? או לא מסיה, או שזה בכלל לא מרפא, ואז לא ניחול עליי הוא שבת, אז יעשו לי לקטוש את השחליים, לסתם לחלל שבת שלא לצורך? זה השאלה שהוא שאל את רבי חנינה, ורבי חנינה אמר לו, כן, זה מרפא. ולכן הוא התיר לו לשחוק את השחליים בשבת, כי הוא במצב של סכנה. שואל את הגמרא, אמר רבי חנינה, הוא רופא? למה הוא שואל אותו שאלה שקשורה לרופאים? ומה ישנה רבי חנינה? עונה הגמרא, כן, כי הוא היה רופא. בנוסף לחוכמת התורה, הייתה לו חוכמה ברפואה גם כן. משום דבקי ברפואות הוא. הגמרא מביאה דוגמה לזה שהוא באמת היה בקי ברפואות. מעניין אחר שהוא אמר, ואמר רבי חנינה, הרבה פעמים אנשים באים לשאול אותי שאלות רפואיות. אני יכול לספר לכם דבר אחד, מעולם לא שאלני אדם שאלה רפואית על זה שהוא קיבל מכה ממכת פרדה לבנה וחיה. ואת כל אלה שבאו לשאול אותו, איך מתרפים מביתה, ממכה שקיבלו לא עלינו מפרדה לבנה, כל אלה לא עזר להם שום רפואה, הם לא יכלו לצאת מזה. בכל אופן רואים שכל כך הרבה אנשים התייעצו איתו בענייני רפואה, כי הוא היה בקיא ברפואה. עכשיו הגמרא מתמקדת בשאלה הזאת. מה באמת, אדם שקיבל, שחלילה קיבל מכה כזאת לא יכול להתרפא? והכחזין אנדה חיי, מציאות בזמן הגמרא, ראו אנשים שהתרפאו אפילו שהם קיבלו מכה כזאת. עונה הגמרא, אימת וחיית. זאת אומרת שהמכה עצמה לא מתרפא. לא שבאדם מת מהמכה הזאת, המכה הזאת לא מתרפא אף פעם. כן, חלילה. שואלת הגמרא, והכחזין אנדה מיצי? רואים כאלה שקיבלו מכות מפרדה לבנה, והמכה עצמה כן מתרפא. עונה הגמרא, תלוי איזה פרדה לבנה. מדברים פה על פרדה לבנה מאוד מסוימת. בסומקן אינהו, שהיא עצמה לא לבנה, הגוף שלה אדום. מה שהכוונה שהיא לבנה, וחיוורן רש קראיו כמינן. הקצה למטה של הרגל הוא לבן. זה מאוד מסוכן לקבל מכה מכזה דבר חלילה. בכל אופן, אחרי שסיימנו את כל העניינים הרפואיים, סיימנו עם זה שפרדה לבנה, מתי המכה מתרפא, מתי לא. ואז אמרנו שרבי חנינה היה בקי ברפואה, ואז הבנו מה הוא ענה לרבי יהושע בן לוי, ששאל אותו האם אפשר לשחוק את השחליים שלוציא מזה מיץ, והוא ענה לו כן, זה מרפא. אז אם כן, בכל אופן, ורואים מפה שרבי יהושע בן לוי שאל שאלה את רבי חנינה, אז רואים מפה שרבי חנינה היה מבוגר יותר מרבי יהושע בן לוי. אז אם כן, מה פירוש שרבי חנינה אומר על שאלה של רבי יהושע בן לוי, בוא וראה שאלה, שאלת הראשונים, הרבי יהושע בן לוי היה מהראשונים, אז אמרנו כבר שהתירוץ הוא, שלא, רבי יהושע בן לוי באמת היה יותר צעיר, רק אומר רבי חנינה על עצמו, אני שאלתי את השאלה שאתה עכשיו שואל רבי יהושע בן לוי, אני בעצמי, רבי חנינה שאלתי את השאלה הזאת, אז אתה שואל שאלה של הראשונים, זה מה שהגמרא מתרצת עכשיו, מכל מקום שמע מנה דרבי חנינה הקשיש, מזה שרבי יהושע בן לוי אמר, שכשהוא שאל שאלה את רבי חנינה, הוא אומר, אני שאלתי את רבי חנינה, רואים מפה שרבי יהושע בן לוי היה צעיר יותר מרבי חנינה, אז איך אתה אומר שהשאלה ששאלו, שאלה של רבי יהושע בן לוי, אז אתה אומר שרבי יהושע בן לוי הוא מהדורות הראשונים, מה פתאום לעומת רבי חנינה הוא היה מהדורות האחרונים יותר? אלא עונה הגמרא הכי כאמר רבי חנינה התלמידים שלו, שאלתן של האחרונים, השאלה הזאת של רבי יהושע בן לוי שהוא מהדורות האחרונים, זה כמו השאלות שאני שאלתי, כשאלתם של ראשונים, שאני גם כן פעם שאלתי את השאלה הזאת, מה הייתה השאלה? האם כשכהן גדול אחד לקח קטורת מלוך אופניו, ואחר כך מינו כהן גדול אחר, האם הכהן גדול האחר הזה יכול עכשיו לקחת את אותם מלוך אופניו של הכהן הראשון, או שהוא צריך לקחת בעצמו מלוך אופניו? זאת השאלה. אומר רבי חנינה, אני בעצמי שאלתי את השאלה הזאת גם כן. רבי יהושע בן לוי שואל את השאלה הזאת. בכל אופן, נשאל את השאלה, מה רבי חנינה בכלל הסתפק בשאלה הזאת? ומי אמר רבי חנינה? אחי? ואמר רבי חנינה, רבי חנינה אומר על הפסוק שנאמר בתחילת פרשת אחרי מות, שם יש את הפסוקים שעוסקים בעבודה של יום הכיפורים. כתוב שם בהתחלה, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, במה הוא יבוא? בפר, שהוא מביא שור לקורבן חטאת. דורש רבי חנינה, בפר, בזאת יבוא אהרון, הכהן גדול, כשהוא בא לקודש הקודשים, הוא צריך להגיע בפר, ולא בדמו של פר. הוא לא יכול להשתמש עם דם של פר ששעה אחת כהן גדול אחר, ועכשיו הוא בא וממלא את מקומו של הכהן הגדול, הוא לא יכול לבוא עם הפר, עם הדם של הפר. הוא בעצמו צריך לשחוט פר משל עצמו, בשביל שיחפר עליו. הוא לא יכול להשתמש עם דם ששחט הכהן גדול שהיה לפניו. אז אם כן, הרי איך הולך הסדר של העבודות? קודם כל, שוחטים את הפר ומקבלים את הדם של הפר, ורק אחרי זה מקטירים את הקטורת. אז אם כן, לא יכול להיות שהכהן גדול שעכשיו בא להמשיך את העבודה, ישתמש עם מלוך אופניו של הכהן גדול שלפניו. כי הרי, כשהוא מגיע לעבוד בבית המקדש, זאת אומרת, אם באמצע היום הכיפורים, שנזכה לחיים ארוכים, הכהן גדול הראשון מת, ועכשיו הוא בא להמשיך את העבודה, הכהן גדול השני, הוא חייב דבר ראשון להביא פר חדש ולשחוט אותו, והסדר מעכב. לכן הוא לא יכול להשתמש עם הקטורת שחפנו קודם, כי קודם כל שוחטים את הפר של הכהן גדול, ורק אחרי זה לוקחים מלוך אופניו מהקטורת. אבל בוודאי שיצטרך לחפון מחדש. כי הסדר מעכב. ואמר רבי חנינה, קטורת שחפנה קודם שחיטת הפר, לא עשה ולא כלום. למה? כי יש פה סדר, צריך קודם לשחוט את הפר, ואחר כך לחפון את הקטורת. אז מה בכלל רבי חנינה מסתפק? האם אפשר להשתמש עם המלוך אופניו של הכהן הראשון? הרי הכהן השני צריך קודם כל לשחוט פר חדש, ואחרי זה לקחת מלוך אופניו, אז בוודאי שהוא לא יכול להשתמש עם מלוך אופניו של הכהן הראשון. עונה הגמרא. אחיקה, אמר רבי חנינה. לפי דעתי באמת אין פה שאלה. אבל מבאי עלי, מזה שרבי יהושע בן לוי יש לו את הספק הזה, האם אפשר להשתמש עם אותם מלוך אופניו, עם אותו מלוך אופניו של הכהן הראשון? מכלל דקסבר בפר ואפילו בדמו של פר. סימן שלפי דעתו, אם כהן גדול ממשיך את העבודה של הכהן הראשון, כהן גדול שני שבא באמצע יום הכיפורים להמשיך את העבודה של הכהן גדול הראשון, הוא לא חייב לשחוט פר במיוחד, אלא הוא לוקח את הדם של הפר ששחט הכהן הגדול הראשון, ועם זה נכנס לקודש הקודשים לעזות. כי מה שכתוב בפר זה לא דווקא פר חי, אלא פר זה גם יכול להיות דם של פר, ועם זה הוא נכנס לקודש הקודשים. אז אם כן, אם לא צריך לשחוט עוד פר, אז אם כן יכול להיות שחפינת הקטורת שחפן הכהן הראשון, גם כן מועילה. אז אם כן נשאלת השאלה, האם אפשר להשתמש גם עם החפינה של הכהן הראשון, או שצריך לעשות חפינה חדשה. אז על זה אמר רבי חנינה, למה ידי סבירה לי? לפי דעתו של רבי יהושע בן לוי, שמהשאלה שלו אני מבין, שהוא סובר שלא צריך לשחוט פר חדש כשמגיע הכהן גדול לעבוד באמצע יום הכיפורים ולהחליף את הכהן גדול הראשון. אז אם כן, הוא יכול להתחיל ישר עם המשך הקטורת. השאלה אם הוא יכול להשתמש עם החפינה של הכהן הגדול הראשון, או שצריך לעשות חפינה חדשה. אז לפי דעתו, שאלתו כשאלת הראשונים, כי באמת, החברים שלי שהם סברו שהכהן גדול יכול להיכנס גם בדמו של פר של הכהן גדול הראשון. הכהן גדול השני יכול להיכנס עם הדם של הפר הזה, אז הם באמת הסתפקו, האם הוא יכול גם להשתמש עם החפינה שחפן הכהן גדול הראשון. וזו השאלה של הראשונים. עכשיו נשאלת השאלה, מהי אבי עלה? מה באמת התשובה? השאלה היא, בזה התחלנו את כל השרשרת הזאת, כן? משה בן לוי שאל שאלה, ורבי חנינה התלהב, שאלת הראשונים, אז הוא אומרת, מה הפירוש שאלת הראשונים? הרי זה שאלת האחרונים וכו'. בסוף הגענו לכל הסיפור של הרפואות, אבל בסופו של דבר, בסדר, רבי יהושע בן לוי שאל שאלה טובה, מה התשובה לשאלה שלו? השאלה של רבי יהושע בן לוי הייתה, כשבא כהן גדול שני, אחרי שהכהן גדול הראשון, לא היה יכול להמשיך את העבודה שלו, מכל סיבה שהיא. למשל, אם אחרי חיים ארוכים הוא הסתלק לבית עולמו, בא עכשיו כהן גדול שני, והוא רוצה לעשות חפינה, הוא רוצה להשתמש עם החפינה שהכהן גדול הראשון חפן, ולהיכנס עם זה לתוך קודש הקודשים. האם הוא יכול או שהוא צריך לחפון מחדש? אז יש פה שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רב פאפה, זה תלוי האם הוא צריך לעשות חפינה גם בקודש הקודשים עצמו. הרי איך הולך? הכהן גדול בא, לוקח מתוך הקטורת מלוך אופניו, ממלא בשתי הכפות ידיו כמה שנכנס, ושם את זה בתוך הכף. ואז הוא נכנס עם הכף וגם עם המחתה של הקטורת, הוא נכנס לקודש הקודשים, ושם בתוך קודש הקודשים הוא צריך לשים את הגחלים, ומעל הגחלים לשים את הקטורת. עכשיו, יכול מאוד להיות, שבקודש הקודשים עצמו, אגב זה גם המסקנה של הגמרא, שזה מה שבאמת צריך לעשות, בקודש הקודשים עצמו, צריך שוב פעם לקחת מלוך אופניו, מתוך הכף צריך למלות שוב פעם את מלוך אופניו, צריך לחפון פעם נוספת. אז אומר על זה רב פאפה, אם ככה, היא חופן וחוזר וחופן, אם חוץ מהחפינה שהוא עשה בהתחלה למלא מלוך אופניו, בקודש הקודשים הוא שוב פעם חופן מלוך אופניו, מתוך הכף הוא ממלא מלוך אופניו את הקטורת. אז אם כן, התשובה היא, חברו נכנס בחפינתו. אז עכשיו כשיש פה כהן גדול שני שממשיך את העבודה ביום הכיפורים, הוא לא צריך לחפון מחדש. הוא יכול להיכנס עם החפינה של הכהן גדול הראשון. למה? דה מקיים מחפינה, כי הוא יכול לקיים את המצוות חפינה בתוך קודש הקודשים, כי הרי בכל מקרה צריך פעם נוספת לעשות חפינה. וזה באמת התשובה לפי דעתו של רב פאפה. שלא צריך לחפון פעם נוספת. כי באמת הגמרא תוכיח שחופנים פעם נוספת בקודש הקודשים. אבל אין חופן וחוזר וחופן. אם המסקנה הייתה שלא צריך לחפון פעם נוספת בקודש הקודשים, אז תיבה אליך, אז באמת יהיה ספק. אבל באמת המסקנה היא שאין ספק, מכיוון שבאמת חופן פעם נוספת. אז לפי דעתו של רב פאפה, לא צריך לחפון. באמת הכהן הגדול השני נכנס עם המלוא חופניו של הכהן הגדול הראשון לתוך קודש הקודשים. עכשיו מביא הגמרא דעה שנייה. אמר לי רב הונא ברי דרב יהושע לרב פאפה, אני סובר אחרת ממך. כי לפי דעתי אדרבה, אי חופן וחוזר וחופן, אם בקודש הקודשים צריך לחפון פעם נוספת מלוא חופניו מתוך הקטורת. לא ייכנס אחר בחפינתו. אתה לא יכול להגיד לכהן גדול השני, תיכנס עם מלוא חופניו של הכהן גדול הראשון. למה? כי כשהוא ייכנס לקודש הקודשים, הוא יצטרך לשפוך לתוך שתי כפות ידיו את הקטורת מלוא חופניו של הכהן גדול הראשון. אם הכהן גדול הראשון הייתה לו היו לו מלוא חופניו גדולים, היה לו ידיים גדולות. ועכשיו הכהן גדול השני יש לו ידיים קטנות. מה יוצא? שחלק מהקטורת יישפך לו, כשהוא יבוא לקחת מלוא חופניו. אז אם כן, אי אפשר שלא יהיה חסר. מה תגיד? אולי הכף ידו של הכהן גדול הראשון הייתה קטנה, כפות ידיו, והכהן גדול השני יש לו כפות ידיים גדולות. ואם כן, שלא יותיר, יצא שהוא בעצם יש לו ידיים יותר גדולות. אז שוב פעם זה לא יהיה בתוך קודש הקודשים כמות של מלוא חופניו בצורה מדויקת. אז עדיף שהכהן גדול השני שוב פעם יחפון, כדי שהקטורת תהיה בדיוק במידה של מלוא חופניו, שכשהוא יחפון פעם נוספת בקודש הקודשים, יהיה לו בדיוק שיעור של מלוא חופניו. אז אם כן יוצא בעצם, אחרי שאנחנו יודעים שיש ברייתא מפורשת, שחופנים פעם נוספת בקודש הקודשים, לפי דעתו של רב הונא ברי דרב יהושע, הוא יסבור שצריך לחפון, הכהן גדול השני צריך שוב פעם לחפון לפני שהוא נכנס לקודש הקודשים. כדי שכשהוא ייכנס לקודש הקודשים ויעשה חפינה אחרי זה, זה יהיה בדיוק הכמות של מלוא חופניו. ואין חופן וחוזר וחופן, אבל אם לא חופנים פעם נוספת בקודש הקודשים, אז באמת היא באה אליך. אבל מכיוון, אז באמת יש לך ספק, אבל מכיוון שבסופו של דבר המסקנה היא שהגמרא מוכיחה מברייתא מפורשת שחופנים פעם נוספת מלוא חופניו בתוך קודש הקודשים, אז אם כן, לפי דעתו של רב הונא ברי דרב יהושע, באמת חופן הכהן גדול השני שבא, צריך שוב פעם לעשות את כל החפינה מההתחלה, הוא לא מסתמך על החפינה של הכהן גדול הראשון. אז אם כן, דרך אגב, כדאי באמת לדעת את התוצאה, שיש פה בעצם שתי דעות, לפי דעתו של רב פאפה. אין חופן וחוזר, לא צריך לחפון פעם נוספת הכהן גדול השני, מכיוון שהוא כבר יחפון בקודש הקודשים. לפי דעתו של רב הונא ברי דרב יהושע, כן צריך לחפון הכהן גדול השני, צריך לעשות מלוא חופניו מההתחלה, בגלל שהוא הולך לחפון בקודש הקודשים פעם נוספת, ואז צריך שזה יהיה הכמות המדויקת של מלוא חופניו. מביאה הגמרא דאיבה אלו, באמת יש ספק כזה. כשהכהן גדול, הכהן גדול רגיל, חי, בעזרת השם הוא עוד הולך לחיות עוד הרבה שנים טובות, ולא יראה בו שום פסול והכל בסדר. כהן גדול רגיל, שלקח מלוא חופניו מהקטורת, הוא נכנס לקודש הקודשים, הוא הרי שופך פעם נוסף, שם הוא אמור להקטיר את הקטורת, כן? שלהם הוא אמור לשפוך פעם נוספת את הקף עם הקטורת לתוך שתי כפות ידיו, ולחפון פעם נוספת, חופן וחוזר וחופן, או לא? אומרת הגמרא, בוודאי שכן. לפני כן הגמרא מנסה להוכיח מהמשנה שלנו, וזה הגמרא דוחה, ואחרי זה הגמרא תוכיח מברייתא מפורשת שכן. תשמע, במשנה היה כתוב, תחילת פרק חמישי, תחילת הפרק שלנו, שהכהן גדול כשהוא בא להקטיר את הקטורת של יום הכיפורים, דבר ראשון מה הוא עושה? מוציאים לו את המחתה עם הקטורת מלשכת בית אבטינס, ואז הוא לוקח מלוא חופניו כמה שנכנס בשתי כפות ידיו, ואז המשנה אומרת שם בהמשך, כמה זה מלוא חופניו, תלוי כמה הגודל שתי הידיים שלו, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, ואז מוסיפה המשנה את המילים שכאן הגמרא מביאה, וכך הייתה מידתה. זאת הייתה המידה של מלוא חופניו של הכהן הגדול. למה הוסיפו את השלוש מילים האלה, וכך הייתה מידתה? מה אליו? מה פרוש כך הייתה מידתה? כשם שמידתה מבחוץ, כמו שאנחנו יודעים שמלוא חופניו של הכהן גדול זה כמה שנכנס בתוך שתי כפות ידיו, אם יש לו כפות ידיים גדולות אז זה כמות גדולה, ואם יש לו כפות ידיים קטנות אז זה כמות קטנה, כך מידתה מבפנים גם כן, כשהוא נכנס לקודש הקודשים הוא הרי צריך לחפון פעם נוספת, אז זה את אותה מידה, אם יש לו כף יד גדולה אז זה כמות גדולה, ואם יש לו כף יד קטנה זה כמות קטנה. אז זה הגמרא דוחה, שזה לא חייב להיות. לא, דילמה, יכול להיות מה שכתוב, וכך הייתה מידתה, זה שתי הסברים נוספים אפשר להסביר. הסבר אחד, שאם רצה לעשות מידה, עושה, אולי אפשר לומר שהוא יכול לעשות כלי מידה. כהן גדול יכול לומר, תשמע, אני מפחד מאוד שאני לא אעשה את החפינה כמו שצריך, בוא ונעשה כלי שיהיה בו בדיוק, הוא יכיל בדיוק את המידת נפח כמה שנכנס לי בשתי כפות הידיים, ואת זה אנחנו נמלא, במקום למלות מלוך אופניים של הידיים שלי. אז אולי אפשר להגיד שהמשנה אומרת, וככה הייתה מידתה, שאפשר לעשות כלי מדידה בדיוק בכמות הזאת, וככה לעשות חפינה ביום הכיפורים. הנה, אפשר להגיד הסבר אחר בדברי המשנה, שהיא אומרת, וככה הייתה מידתה, שהוא לא יכול לעשות יותר ממלוך אופניו, או לעשות פחות ממלוך אופניו, אלא צריך לעשות בדיוק מידה מדויקת, שלא יחסר ושלא יותיר. אז אם כן, זה לא ראיה, שזאת הייתה הכוונה, וככה הייתה מידתה, כדי ללמד אותנו שעושים חפינה פעם נוספת בקודש הקודשים. אבל הגמרא מוכיחה, מהברייתא, שבאמת חייבים לעשות חפינה פעם נוספת בקודש הקודשים. מהברייתא הזאת אנחנו נבין למה על מלאכת חפינה הגמרא אומרת דף ממזיין שזאת הייתה מלאכה קשה, אחת מהשלוש מלאכות הקשות שבבית המקדש. תשמע, כיצד הוא עושה? איך הכהן גדול חופן פעם נוספת בתוך קודש הקודשים? הרי נבין באיזה מצב הכהן גדול נמצא כשנכנס לתוך קודש הקודשי. בשלב הראשון הוא לקח מחתה של גחלים, ביום הכיפורים לוקח מחתה מזהב טהור, עולה למזבח, לוקח ממוקד מיוחד, ממערכה מיוחדת שעשו ביום הכיפורים, הוא לקח משם גחלים, ככה מחפש טוב, גחלים טובות, ו שם בתוך המחתה, יורד מהמזבח, שם את המחתה בכניסה להיכל, מניח אותה שם. אז הוא הולך, בכניסה שם להיכל, מוציאים לו כף מלשכת הכלים, מחתה עם כתורת מלשכת בית אבטינס, והכהן גדול לוקח מלוך אופניו של כתורת, שם בתוך הכף. אחרי זה מה שנשאר במחתה, מחזירים ללשכת בית אבטינס. הוא לוקח את הכף הזאת, לוקח את המחתה עם הגחלים, ביד ימין יש לו את המחתה עם הגחלים, ביד שמאל יש לו כף עם כתורת, וכך הוא נכנס לתוך ההיכל, נכנס לתוך קודש הקודשים, באיזה מין מצב הוא נמצא? שתי הידיים שלו תפוסות. יד אחד מחתה, יד שנייה כף. נכנס. דבר ראשון, מניח את המחתה על הרצפה, שם את הגחלים על הרצפה, עוזב את המחתה עם הגחלים. עכשיו מה נשאר לו ביד? נשאר לו כף עם כתורת. הוא צריך לחפון בשתי ידיים, כן? לא ביד אחת. בשתי ידיים צריך לקחת מלוך אופנה מה שיש לו בתוך הכף עם הכתורת, בלי להוריד את הכף מהידיים שלו. זאת אומרת, הכף עם הכתורת צריכה להישאר ביד שלו. איך אפשר לעשות דבר כזה? איך הוא ממלא בשתי כפות ידיים את הכתורת שיש בתוך הכף, בעוד הוא מחזיק את הכף בידיים? כיצד הוא עושה? ועוד יותר מזה, פירור אחד שלא ייפול על הרצפה. פירור אחד של כתורת שלא יישאר בכף. הכל צריך לצאת מתוך הכף, להיכנס בתוך שתי הכפות ידיים שלו. איך עושים דבר כזה? שתי אפשרויות. איך הוא אוחז את הבזח? אפשרות ראשונה, בראש אצבעותיו, על קצות האצבעות, הוא מחזיק את הידית של הבזח. ואז עם האצבע, עם שתי האצבעות האגודלים, הוא לאט לאט מקרב את, זאת אומרת, את הידית, הוא מרחק, והוא מקרב את הכף לקצות האצבעות שלו, לקצות שתי כפות ידיו, מחבר, בעצם עם הקצות האצבעות הוא מחזיק את הידית, ולאט לאט עם האגודלים הוא מרחיק את הידית ומקרב את הכף אליו, ואז כשזה מגיע, כשממש הכף נמצאת מול כפות ידיו, אז הוא הופך עם קצות האצבעות את הכף, הופך אותה, מן הסתם, הכף הזאת הייתה בגודל פחות או יותר של כפות ידיו, ואז כשהוא הופך את זה בזהירות, נשפח מתוך הכף לתוך כפות ידיו. ואז הוא בעדינות ככה מניח את הכף בצד, ואז יש לו את מלוך אופניו, ואז הוא יכול לשים את זה על הגחלים. זה אפשרות אחת. ויש אומרים, בשיניו, זאת אומרת, הידית של הכף בין שתי הזרועות שלו, בין שתי הזרועות של הידיים, והוא שם את הקצה של הידית בשיניים שלו, זאת אומרת, הוא מחזיק את הכף, הכף עצמו מחזיק בכפות ידיו, והידית נמצאת בין שתי זרועותיו, והקצה של הידית נמצאת בשיניים שלו, ומעלה בגודליו, בגודלו, ואז עם שתי הגודלים הוא מעלה את הכף קצת קצת, עד שמגעת ראש הידית של הכף לבין אצילי ידיו, בין המרפקים שלו, ואז וראש הבזח מגיע עד לגובה פס היד, זאת אומרת, הכף של הבזח נמצא מול כף היד שלו, ככה לאט לאט הוא מקרב את זה לכף היד שלו, וחוזר ומחזירה לתוך אופנה, ואז הוא מטה את הכף, הופך אותה כדי שכל הקטורת תיכנס לתוך כף ידו. זאת אומרת, בעצם מה שהוא עושה, עם השיניים הוא מחזיק את הכף, הרי הוא לא יכול למלא שתי כפות ידיים, בלי שהוא קודם כל מפנה את הידיים. אם ביד אחת הרי יש לו את הכף, וצריך דבר ראשון לפנות את הכף מהיד שלו, אז איך הוא עושה את זה? הוא שם את הידית בפה, ככה לאט לאט הוא עם הגודלים מקרב שהכף תהיה, איפה שהקטורת עצמה תהיה ממש מול הידיים שלו, ואז הוא בזהירות תופך את זה. עבודה קשה מאוד שבמקדש. ואז כשכבר יש לו, הוא כבר מסיר את הכף, או שהוא משאיר את זה בשיניים, מי יודע, או שהוא פשוט שם את הכף בצד. בפועל כרגע יש לו בשתי כפות הידיים את כל הכמות של הקטורת בצורה מדויקת, ואז הוא צריך לשפוך את זה על הגחלים. עכשיו יש שתי אפשרויות איך הוא שופך את הקטורת על הגחלים. או שהוא עושה ערימה צבורה, או שהוא מפזר את זה על הגחלים. אז הברייתא אומרת, לפי אפשרות ראשונה וצוברה, שהוא שופך את זה, הוא שופך את זה, עושה ערימה של קטורת על הגחלים. בצורה שזה צבור, כדי שיהיה השנה שואל לבוא, כדי שיקח זמן עד שהגחלים יתפסו את הקטורת, ואז האשן יעלה. ויש אומרים להפך, מפזרה על הגחלים, עושה את זה שכבה דקה על כל הגחלים, כדי שיהיה השנה ממהרת לבוא, כדי שמהר יתפס הגחלים, הקטורת יתפס, הגחלים יתפסו את הקטורת, וככה מהר יהיה האשן של הקטורת. וזוהי עבודה קשה שבמקדש, העבודה הזאת של הקטורת, כמו שהסברנו. הגמרא מסבירה שלא זוהי ותו לא, זה לא עבודה היחידה הקשה שבמקדש, כי יש שלוש עבודות קשות. והעיקה מליקה, יש את עבודת המליקה שבאים לעשות מליקה בקורבן אוף, אם זה עולת אוף או חטאת האוף. גם זאת עבודה מאוד קשה במקדש, למה? כי הכהן מחזיק בכף יד אחת את כל התור או את בן היונה, בשתי אצבעות הוא אמור להחזיק את הרגליים, ועוד שתי אצבעות הוא אמור להחזיק את הכנפיים, ובאצבע הגודל הוא אמור למתוח את הצוואר, ועם זה עוד למלוק, זה גם עבודה מאוד קשה שבמקדש. והעיקה קמיצה, שכשמגיע, מביאים קורבנות, אפשר להביא מבהמה, מעוף, וגם מצומח, מסולת, ואז מביאים מגש עם סולת, והכהן מכניס את כף ידו הימנית לתוך הסולת כדי לקחת מזה קצת, כדי להקטיר למזבח, אז הוא עושה קמיצה. איך הוא עושה קמיצה? הוא ממלא את שלוש האצבעות האמצעיות של כף היד הימנית, והוא צריך לדאוג עם האגודל ועם העזרת להוריד, שיהיה בדיוק, שיחיל בדיוק רק שלוש אצבעות, ולא טיפה פחות ולא טיפה יותר. זה גם כן עבודה מאוד קשה שבמקדש, כי לפעמים יש שם פירורים גסים, אם למשל זה היה מנחה אפויה או מתוגנת, שהמנחה היא לא כזאת גמישה. מאוד קשה לך עם האגודל ליישר את הכמות שתהיה מדויקת. גם את העבודה מאוד קשה שבמקדש. אלא זוהי עבודה קשה, אחת משלוש העבודות הקשות שבמקדש. אבל בכל אופן, הברייתא הזאת כותבת מפורש, שחופנים פעם נוספת בקודש הקודשים. שמע מן החופן בהתחלה, כשמביאים לו את הכף והמחתה, הוא לוקח חפינה פעם אחת מתוך המחתה של הקטורת, וחוזר וחופן פעם נוספת בקודש הקודשים שמע מינה. אז זה, השלמנו את הנושא של הקטורת. עכשיו עוברים לפר של הכהן הגדול. הוא הרי היה שוחט את הפר, הרי כתוב, כמו שאמרנו, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. איך הוא מגיע לקודש הקודשים? איך הוא יכול להיכנס לבית המקדש? הוא צריך לחפר על עצמו, אז הוא מביא פר של חטאת לכפרה. בפר. עכשיו, מסתפקת הגמרא הבא אלו. אם הכהן גדול שחט את הפר ומת, מהו שיכנס אחר בדמו? האם כשמגיע הכהן גדול השני, הוא צריך שוב פעם לשחוט פר, או שהוא יכול להשתמש עם הדם של הפר ששחט הכהן גדול הראשון? מצד אחד, מי אמרינן כשהתורה אומרת, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר. מה זה פר? אפשרות אחת, ואפילו בדמו של פר. גם אם הוא מגיע לתוך קודש הקודשים עם דם של הפר, זה גם נקרא שהוא הגיע בפר. אז את הדם יש לנו, אז לא צריך לשחוט פר נוסף. אגב, בהמשך הגמרא עוד מוכיחה את זה, אם אני זוכר טוב, זה רבשי. אומר, מה פירוש? מה, יש לך בכלל צד לומר שהכהן גדול נכנס לקודש הקודשים עם פר? מה, הוא ייקח שור, ייכנס אותו איתו לתוך קודש הקודשים? הכהנים לא נכנסים לקודש הקודשים, אז את הפר אתה תכניס לקודש הקודשים, מה פתאום? איך נכנסים לקודש הקודשים? עם דם של פר. אז כשכתוב בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר, הכוונה לכאורה בדם של פר. זה אפשרות אחת. עוד דילמה, אפשרות שנייה. מה שכתוב בפר, זה דווקא בפר חי הוא יבוא אל הקודש. ולא בדמו של פר של הכהן הראשון. ולפי זה נסביר שמה פירוש בזאת יבוא אהרון אל הקודש. בפר, לא הכוונה שהוא ייכנס לקודש הקודשים עם הפר. אלא אתה רוצה להיכנס לקודש הקודשים, אתה צריך כפרה לפניכן. אז תביא פר. על ידי הפר אתה תוכל להיכנס לקודש הקודשים. אבל הפר שאתה מביא צריך להיות פר חי כדי שתקריב אותו והוא יכפר עליך. מביאה הגמרא שבאמת יש בזה שתי דעות. רבי חנינה אומר בפר ולא בדמו של פר, שכהן גדול חדש שמגיע צריך לשחוט פר במיוחד, וריש לקיש אמר לא, יכול להשתמש בדם של הפר של הכהן גדול הקודם, בפר אפילו בדמו של פר, אותו מחלוקת גם נחלקו רבי עמי ורבי יצחק. רבי עמי אמר בפר ולא בדמו של פר, הוא צריך לשחוט במיוחד פר הכהן גדול השני. רבי יצחק אמר בפר ואפילו בדמו של פר, הוא יכול להשתמש עם הפר הראשון, לא צריך לשחוט פר חדש. מביאה הגמרא עכשיו ראיה שבפר זה דווקא בפר ולא בדמו של פר. כי דם זה כבר לא נקרא פר. הדם זה לא נקרא... כשכתוב בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר, צריך שזה פר חי, לא דם של פר. מה ההוכחה לזה? איתיבי רבי עמי לרבי יצחק נפחה. מסכת פסחים. מביאים קורבן פסח. צריך להביא כבש. כמו שמשה רבינו אומר לעם ישראל כשמיהו במצרים. כל אחד צריך איש סל לבית אבות, סל לבית. כל בית מביאים סל לקורבן פסח. עכשיו, יש בתים שאין שם הרבה אנשים. אתה מבין, זה זוג צעיר. ויש להם אולי תינוק. או ממש ילדים קטנים. משפחה שלמה הביאו כבש שלם. הם לא יכולים לאכול כבש שלם. אז אומרת התורה, ואם ימעט הבית מיות מסל. אם סה שלם לא מספיק, את הבית יש בו מעט אנשים, לא יכולים סה שלם לאכול, אז מה עושים? מתקבצים משפחה שלמה, או מביאים את השכנים, ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו, במכסת נפשות, בהתמנות של נפשות של אנשים, איש לפי אוכלו תחוסו על הסה, שיהיה פה כל אחד שיכול לאכול כזית מקורבן פסח, תחוסו, תתמנו על הסה. זאת אומרת, אומרת התורה, יש לך פה סה, לא חייבים דווקא משפחה אחת שיהיו מנויים על סה שלם. אם אי אפשר, הם לא יכולים לאכול סה שלם לבד, אסור להם להשאיר את הבשר שיבוא לידי נותר, שישאר. צריכים בליל הסדר לאכול את כל הבשר, לפי דעה אחת, עד חצות אפילו רק, לאכול את כל הבשר של הכבש. אז אם כן, מה עושים? מביאים עוד כמה משפחות ביחד, ונמנים על הסה. אומרת התורה, על מה אתה נמנה? על הסה. כל זמן שהוא סה, ברגע שהוא כבר לא סה, לא יכול למנות עליו יותר. עד מתי אפשר להימנות עליו? אומרת המשנה, נמנין, אפשר להימנות עליו, ואפשר להתחרט. תשמע, הזמינו אותי במשפחה אחרת, אני רוצה, הפעם אני צריך ללכת למשפחה של אשתי, שנה שעברה הייתי עם המשפחה שלנו. אז רוצה, הוא חוזר בו, והוא רוצה ללכת לחבורה אחרת. מושכין ידיהם ממנו, גם זה אפשרות. עד מתי? עד שישחט. ברגע שנשחט עשה, לא יכולים... להימנות מנויים חדשים, ולא יכולים לרדת מנויים מהסה הזה. עכשיו, פה כתוב, תחוסו על הסה. איך עוד כתוב שמה? במכסת נפשות, איש לפי אוכלו, תחוסו על הסה. זאת אומרת, כתוב כאן סה. כל זמן שהוא סה, אפשר להימנות עליו. עד מתי הוא נקרא סה? עד ששוחטים אותו. אז אתה רואה שדם של סה לא נקרא סה. אז אם כן, גם דם של פר לא נקרא פר. ואם היא איתה, אם זה נכון שדם של פר נקרא פר, אז דם של סה גם נקרא סה. אז עד שיזרוק את הדם מבעי אלי? הרי זריקת הדם כבר לא שייך, כי זה כבר היה כפרה, אתה לא יכול אז להימנות. אבל עד זריקת הדם אמור להיות שתהיה אפשרות עדיין להימנות על הסה. ומזה שאי אפשר להימנות על השה אחרי שהוא נשחט, זה אומר שכשכתוב שה, זה כל זמן שהוא חי. ואותו דבר גם כשכתוב פר, זה כל זמן שהוא חי. כהן גדול חדש בא, מזל טוב, זכית לעבוד בבית המקדש, תביא פר חדש. אתה צריך לבוא בפר בן בקר, לא בדם של פר. תוכל הגמרא זה לא ראיה, ואתה משווה משה? שאני הטעם לעניין שה זה שונה. תכתיב, ואמעט הבית מהיות משה. מהיות זה כמו מחיות של שה. שם כתוב במיוחד מחיותי דשה. שעשה כל זמן שהוא חי אפשר למנות עליו. אבל לעניין פר לא כתוב מהיות מפר. אז יכול להיות שפר, באמת אפשר להיכנס, יכול להיות שפר המשמעות היא גם דם של פר. מוכיחה הגמרא הוכחה נוספת, שכשכתוב פר זה הכוונה פר חי ולא דם של פר. מטיב מרזוטרה. יש מצווה שנקראת פדיון פטר חמור. כשנולד לאדם חמור ראשון לאמו, יש לו קדושה. אתה לא יכול לעבוד עם החמור הזה. אתה גם לא יכול להקריב אותו קורבן, כי חמור זה בהמה טמאה. מה עושים? אומרת התורה, וכל פטר חמור, כל חמור ראשון שנולד לאמו, תפדה אותו בשה. אתה לוקח שה, ואומר, השה הזה, עליו אני פודה את הקדושה של החמור. השה נהיה קדוש בקדושת בכור, הכבש, והחמור יורד מקדושתו. אפשר לעבוד איתו. אז צריך שה בשביל לפדות עליו את החמור. אין פה דין את החמור לא בעגל, שזה השור כשהוא עדיין צעיר, כי זה לא שה, ולא בחיה ודאי שלא. ולא בשה אפילו אם היא שחוטה. ולא בשה אם היא טרפה, שהיא לא יכולה להאריך ימים. ולא בשה שהיא כלאיים, עז וכבש ביחד. אפילו ששתיהם זה שה, שה זה בהמה דקה, זה או כבש או עז. אבל אם זה כלאיים זה אסור. ולא בקוי. קוי זה שהוא נולד מתייש וצביעה ביחד. אלא רק בשה. אז אחד מהדברים שזה לא נקרא שה, לא בעגל, לא בחיה ולא בשחוטה. זה לא נקרא שה. אם היא שחוטה זה לא שה. נו, אם זה לא נקרא שה, למה? יש פה את הדם של השה. זה לא נקרא שה. אז אם כן אותו דבר דם של פר, לא נקרא פר. דוחה הגמרא זה לא ראיה, שאני הייתה מדיעה לפסה שה מפסח. כתוב כאן את אותו מילה בדיוק. בכל פטר חמור תפדה בשה. כמו שכתוב לעניין קורבן פסח. ואם ימעט הבית מיות משה, וכתוב שם גם כן, איש לפי אוכלו תחוסו על השה, כתוב שם המילה שה. אז לומדים גזירה שווה, כמו שבקורבן פסח כתוב מיות משה, מתי הוא נקרא שה? כל זמן שהוא חי, אותו דבר שה של פדיון פטר חמור, צריך שהוא יהיה חי. אבל לעניין פר של יום הכיפורים לא כתוב מיות מפר, ולא כתוב גם כן לשון של שה, שתלמד גזירה שווה מקורבן פסח. אז אם כן בפר יכול גם להיות בדמו של פר. שואלת הגמרא, רגע, רגע. פטר חמור לומדים מקורבן פסח? זה חידוש בשבילי הדבר הזה, כי אני אגיד לך למה זה בשבילי נקודה למחשבה, כי אולי נגיד שבאמת צריך את אותם תנאים שיש בקורבן פסח, גם בשה של פדיון פטר חמור. אתה יודע שקורבן פסח, אתה לא יכול להקריב מכל שה. אם מה להלן, אולי נאמר, כמו בקורבן פסח, הוא צריך להיות זכר קודם כל ולא נקבה. צריך שהוא יהיה תם, אסור שיהיה בו מום. והוא צריך להיות בן שנה, דיינו, עד שהוא נהיה בן שנה. מאז שמונה ימים, מאז שהוא נולד, עד שהוא נהיה בן שנה. אז אולי נאמר, רב כאן בפדיון פטר חמור, צריך שהשה הזה יהיה זכר, תם ובן שנה. אומרת הגמרא, לא, תלמוד לומר, כל פטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה, וערפתו, ריבה, כתוב פעמיים תפדה, שאפשר לפדות גם בנקבה, גם בבעל מום, וגם אם הוא יותר מבן שנה. שואלת הגמרא, אז תפדה זה מרבה. כבר חשבתי שאתה רוצה שזה יהיה באותם תנאים של כבש של קורבן פסח. אז היא תפדה, תפדה ריבה, אפילו כולו נעמי. אולי תרבה כל מה שאפשר לקרוא לו שה. גם אם זה נאמר, אתה יודע, לא עגל, לא חיה, כי זה לא שה, אבל שחוטה, טרפה, כלאיים של עז ורחל, זה שניהם שה. כי גם בעז כתוב שה עיזים, כבש כתוב שה כבשים, זה שניהם שה. אז אולי נגיד שגם אותם תוכל להביא בשביל פדיון פטר חמור. אומרת הגמרא, רגע, אבל יש גזירה שווה. זה מפדיון פטר חמור לסה של קורבן פסח. אם כן, אם אתה מרבה כל מה שסה, אז אם כן, הגזירה שווה סה מה יעני לי? מה זה עוזר? מה אתה בתלמד מקורבן פסח? יש דברים מסוימים שכן לומדים מקורבן פסח. מה לומדים? שאתה לא יכול לבדות פטר חמור על סה שחוטה, אתה לא יכול לבדות פטר חמור על סה שהטרפה, ולא של כליים, אפילו לא של עז וכבשה ביחד. אבל מצד שני, מה כן אתה יכול? אפילו אם הוא לא זכר, אפילו אם זה נקבה, אפילו אם בעל מום השה הזה, ואפילו אם הוא יותר משנה, אפשר לבדות עליו פדיון פטר חמור. שואלת הגמרא עכשיו שאלה על הדעה ההפוכה. איתווי רבי יצחק נפחא לרבי עמי. מה אתה אומר? שחייבים דווקא פר? בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר. הוא צריך כפרה. צריך להיכנס לקודש הקודשים כשהוא הביא פר חי ולא בדמו של פר. נשאל אותך שאלה? הנה פה אני אוכיח לך שדמו של פר גם נקרא פר. יש פר כהן משיח זה נקרא. כהן משיח, הכוונה כהן גדול. למה הוא נקרא משיח? אנחנו עדיין מחכים הרי למשיח. כי משיח זה הכוונה אחד שמשכו ומרחו עליו שמן המשחה. כהן גדול מורחים עליו שמן המשחה כדי שהוא יהיה כהן גדול. יש פר כהן גדול ויש פר כהן משיח, זה שני דברים. פר כהן גדול זה הפר של יום הכיפורים. מה שאנחנו כרגע אומרים, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר. אבל יש עוד פר של כהן גדול שזה נקרא פר כהן משיח. מה זה? סתם בן אדם רגיל שהוא חלילה חוטא, בסוגי חטאים כאלה, שאם הוא היה עושה את זה בכוונה, הוא היה נענש קרת, אז אם הוא עושה את זה בשוגג, הוא צריך להביא קורבן חטאת. בדרך כלל, זה החובה של להביא קורבן חטאת, זה או כבשה או עיזה, כוונה סעירה. הכהן גדול, אם הוא הורה לעצמו היתר בדבר שאסור, שחייבים על זה בדרך כלל קורבן חטאת, והוא עשה על פי ההוראה המוטעת שלו איסור בשוגג, הוא לא מביא חטאת רגילה, אלא הוא מביא פר כהן משיח. והפר הזה הוא אחד מהפרים הנשרפים וסעירים הנשרפים שמובאים במשנה השנייה בפרק איזה ומקומן, שהרבה נוהגים לומר את זה לפני התפילה של שחרית בבוקר. פרים הנשרפים, הכוונה, שבעוד קורבן חטאת רגילה, הבשר נאכל הכהנים בעזרה, החטאת של הכהן משיח, הבשר שלה, שורפים אותו מחוץ למחנה. הפסוק אומר, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור. זה לא הכוונה שמוציאים את הפר כשהוא שלם, אלא זה אחרי שחיטה, אחרי זריקת אדם. וכתוב כאן והוציא את כל הפר, איזה פר? זיכרונו לברכה הפר הזה. מה והוציא את כל הפר? זאת אומרת שגם הבשר של הפר, אתה קורא לו פר. אז כשכתוב בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר, זה יכול להיות גם כן בדם של פר. לא חייב להיות פר חי. דוחה הגמרא זה לא ראיה, כי כאן כתוב, והוציא את כל הפר. הדגש כאן זה על הכל. שיוציא את כולו. באמת פר זה כשהוא חי. כאן כתוב כל הפר, כדי להגיד לנו להוציא את כל החלקים שנשארו מהפר הזה, את האור, את הכל, לשרוף מחוץ למחנה. שואלת הגמרא, כל? זה שכתוב כל, כשרוצים ללמד אותנו להוציא מחוץ למחנה, כותבים פר בשביל להגיד כל הפר? יש לי בשבילך עוד שתי קורבנות שמוצאים אותם אותו דבר מחוץ למחנה כמו פר כהן משיח. פר כהן גדול של יום הכיפורים וסעיר להשם של עם ישראל מהגורלות שאחד להזזל ואחד להשם, הסעיר להשם. הפר והסעיר האלה גם כן מוצאים את הבשר והאור וכל זה מוצאים את זה לחוץ למחנה לשרוף את זה כי זה מהפרים הנשרפים וסעירים הנשרפים. הפסוק אומר ואת פר החטאת ואת סעיר החטאת קוראים לו פר, קוראים לו סעיר, והוא לא חי. כתוב שם, אשר הובא את דמם לחפר בקודש, יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם, הכוונת המעין. את הכל שורפים מחוץ למחנה. למה הוא נקרא פר? למה הוא נקרא סעיר? אתה רואה מפה שדם הפר גם נקרא פר. תראה את הגמרא, דיברתי איתך על דם עד עכשיו, ועל זה אמרתי שכשכתוב פר, זה פר חי ולא דם. כי אתה לא יכול להגיד, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר, שזה הכוונה רק דם, דם של פר. אבל אני מסכים איתך שאם יש פה בשר, אור ומאיים והכל, ודאי שזה נקרא פר. זה כל כל החלקים של הפר פה. זה ודאי נקרא פר. אמר רב פאפה, באור ובשר ופרש, שזה גוף הפר, זה כולם לא פליגש, זה ודאי נקרא פר. זה ודאי נקרא סעיר. אגב, זה גם כן תירוץ לשאלה הקודמת. למה כתוב כאן והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה? כי גם שם אנחנו מוציאים את כל החלקים אל מחוץ למחנה. כי פליגי, כל הוויכוח הגדול שיש כאן, בין רבי חנינה ורבי עמי, לבין ריש לקיש ורבי יצחק, האם הוא צריך להיכנס בפר חי, או שמספיק שהוא נכנס בדם של פר, כי פליגי בדם, דם, רק דם, להיכנס עם זה לקודש הקודשים. מר סבר, ריש לקיש ורבי יצחק סוברים, דם יקרה פר, גם אם אתה נכנס רק עם הדם, הדם נקרא פר. לעומת זאת, מר סבר, רבי חנינה ורבי עמי סוברים, דם לא יקרה פר, צריך פר חי, הוא צריך להביא פר חדש, הכהן השני שמגיע לעבוד. אמר רב אשי, שהוא היה בדור מאוחר יותר, מסתבר כמאן אמר דם יקרה פר. מסתבר לי שכתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר, הכוונה עם הדם. למה? דכתיב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר? עטו בקרני מהיללי, וכי אתה מעלה בדעתך שהכהן גדול ייכנס לקודש הקודשים, יביא איתו פר חי, יסחוב אותו בקרניים לתוך קודש הקודשים? ודאי שלא. אלא איך הוא מכניס אותו? בדמו. הוא מכניס את המזרק, מזרק עם הדם לקודש הקודשים. ובזה כתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, לא כתוב בדם הפר, אלא וקרילי פר. אתה רואה שדם של פר נקרא פר? ואידך, מה יענו אלה שסוברים שדם של פר לא נקרא פר, שזה רבי חנינה ורבי עמי, הם יענו, מה פירוש בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר? מה נראה לך שכהן גדול נכנס ככה לקודש הקודשים? ככה מלא בעבירות? בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בקורבן חטאת קודם, בפר, הוא צריך לחפר על עצמו בפר. זו לא הכוונה שהוא נכנס עם הפר לקודש הקודשים. זו הכוונה שבלי שהוא מביא קורבן של פר, אין לו אפשרות להיכנס אל הקודש. במה הוכשר אהרון לבוא אל הקודש? בזה שהוא חיפר על עצמו על ידי פר בן בקר לחטאת. הוא התכפר, עשה את כל העבודות של הפר, עכשיו הוא יכול לבוא אל הקודש, כי הוא נקי לגמרי מן החטא. עד כאן דף ממתת.